הגענו לדף י"ז עמוד א' למטה במשנה, תחילת הפרק, אומרת המשנה, כיצד אשת אחיו שלא היה באולמו, כיצד היא פותרת את צרתה מחליצה וייבום? מה המקרה של אשת אחיו שלא היה באולמו? שני אחים, הוא מת אחד מהם, ונולד להן אח, כלומר, שני אחים ראובן ושמעון, אחד מהם מת קודם בלי בנים, נגיד ראובן, ואחרי מותו נולד להם עוד אח לוי, כלומר, בשעה שלוי נולד, אשת ראובן זקוקה לייבום כבר כלפי שמעון, כבר האח הגדול נפטר, ראובן. לכן היא אסורה לוי, כי מפני שלוי נולד, אחרי מות ראובן. זה נקרא אשת אחיו שלא היה בעולמו. עכשיו, אחרי זה ייבם השני, האח השני, שמעון, ייבם את אשת אחיו, את ראובן, את אשת ראובן, הוא מת, בסוף הוא מת גם בלי בנים. עכשיו, לשמעון הייתה עוד אישה. עכשיו נופלו בעצם שתי נשים של שמעון, שבעצם אחת מהן זה אשתו הראשונה של ראובן, לפני לוי. אז כדבר ראשונה, כלומר, מי שהייתה נשואה לראובן, יוצא מזיקת ייבום לגמרי לוי, כמו היא אשת אחיו שלא היה בעולמו. והשנייה, שזה בעצם הצרה של שמעון, אז משום צרתה, הצרת אשת אחיו שלא היה בעולמו, גם היא בעצם פטורה מייבום וחליצה. הוא מסיים את המשנה, אם לא ייבם שמעון את אשת אחיו ראובן, אלא רק עשה במאמר, אמרנו, עשה מעשה קידושין מדרבנן, אז, והוא עדיין לא הספיק להתחתן איתה, ומת, אז השנייה חולצת ולא מתייבמת. מכיוון שאין פה זיקה מדאורייתא, שמעון בעצם לא התחתן, לא ייבם את אשת ראובן, רק עשה במאמר, אז אין פה זיקה מדאורייתא, רק מדרבנן, ולכן השנייה, אשת שמעון בעצם אמורה לי, אשת שמעון השנייה היא אמורה לי פה לפני לוי, ולוי יכול לכאורה מדאורייתא לייבם אותה, אבל מדרבנן מצד שני יש פה איזה זיקה, כי בכל זאת שמעון עשה במאמר, לכן חולצת ולא מתייבמת. הגמרא קודם כל שואלת על הנוסח במשנה. אמר רב נחמן, מה נתניה ראשונה לא משתבש, מה נתניה שנייה לא משתבש. כלומר, מי שגורס במשנה ראשונה יצא משום אש אחיו שלא היה בעולמו, לא משתבש, לא טועה. ומי שגורס השנייה הכוונה יוצא משום אש אחיו שלא היה בעולמו, גם לא משתבש. כלומר, לפי שתי הגרסאות הכוונה, כמובן אשת ראובן. אפשר לכנות אותה ראשונה ושנייה. איך? מה נתניה ראשונה לא משתבש, מה היא ראשונה, כוונה ראשונה לנפילה. הייתה ראשונה שנפלה לייבום, הייתה אשת ראובן, היא נפלה לייבום אחרי שראובן נפטר. לפני שמעון, זה ברור למה נקראת אשתו הראשונה, הראשונה, האישה הראשונה. מה נתניה שנייה לא משתבש, מה היא שנייה שנייה לנישואין, כלומר היא אשתו השנייה של שמעון. שמעון היה כבר נשוי בעצם, בשעה שהוא התחתן, בשעה שנפלה לפניו, אשת ראובן ייבום. עומד גם מי לא עוסקים עד ייבם אחר כנס, מה, האם אנחנו לא עוסקים גם במקרה שקודם כל ייבם תחילה שמעון את אשת אחיו של ראובן, רק אחרי זה התחתן עם אישה אחרת, מי אמר שדווקא לפי המקרה שאתה מחשיב אותה אישה שנייה, יכול להיות גם אשתה הראשונה, גם במקרה ששמעון יש לו אישה אחרת. אלא מה היא שנייה שנייה לי בנישואין הכוונה? הכוונה היא בעצמה נשואה פעם שנייה. הרי פעם ראשונה התחתנה עם ראובן כדעת משה וישראל והכל היה בסדר. אחרי זה היא נפטר ועכשיו היא נופלת לייבום לפני שמעון, וזה הכוונה שנייה, היא מתחתנת פעם שנייה. מאיפה אנחנו יודעים הפטור של אשת אחיו שלא היה בעולמו? לומדים את זה מהפסוק, אשת אחיו שלא היה בעולמו, איך הכתיב, איפה הפטור הזה כתוב? אמר רבי דאמר רב אמר קרא עניין מצוות ייבום, כי ישבו אחים יחדיו, מה זה ישבו אחים? מדובר באחים שהייתה להם ישיבה אחת בעולם, כשהם ישבו כאחים, פרט לשת אחים שלא היה בעולמו. ברור שאם אדם לא נולד, אז הוא עוד ישב איתו כאח, כשהיה אפשרות שמצוות ייבום, אם הוא נפטר האח הגדול, והאח הקטן עוד לא נולד, אז לא ישבו יחד, לכן הם פה ייבום. עוד רבי דורש, יחדיו מיוחדים בנחלה. מה זה יחדיו? מתי יש מצוות ייבום? דווקא אחים כאלה שמיוחדים בנחלה, כלומר, הם נחשבים ביחד עניין ירושה. כלומר, פרט לאחיו מן האם, בעצם רק אח מהאבא, יש מצוות ייבום. פרט לאחים מהאם, שלא מיוחדים בנחלה, לא נחשבים ביחד עניין ירושה, לכן אותו דבר גם עניין יבמות. אין שם מצוות ייבום. ורב אמר, ההלכה שמצוות ייבום נוהגת דווקא באחים מן האב, לומדים אותו במקום אחר. לומדים מגזרה שווה אחווה אחה מבני יעקב. נאמר אחווה לגבי ייבום כשבו אחים יחדיו. נאמר אחווה לגבי בני יעקב, 12, אנחנו אחים בני אבינו. מה לנה בבני יעקב? מדובר באחווה שהיא מן האב ולא מהאם, הרי כל בני יעקב היה להם יעקב, את אותו אבא ולא את אותו אמא. אז מדובר דווקא בבני אב, כמו שאמרנו, אחים מהאב. אף כאן היה מצוות ייבום, כי כתוב גם כן אחים אחים, מהאב ולא מהאם. שואלת הגמרא, טוב, יש אפשר ללמוד במקום אחר. ויהיה לה אחווה אחווה מאריות. כתוב, אשת ערוות אחיך לא תגלה. אז אפשר ללמוד בהחלט. עכשיו, מה, ברור שהאיסור של אשת אח נוהג גם ביחס לאח מהאבא וגם מהאימא, זה פשוט. אז אולי נלמד מהאחיך, כמו שכתוב פה אחים, פה כתוב אחיך, אם על גזירה שווה, שבעצם יש פה מצוות יבום בין מן האח מהאבא, בין מן האח מהאימא, אומרת אמרה, למה? יש לנו פסוק שכתוב, אחים ממש, לא אחיך, דנים אחים מאחים, פרוש עדיף לנו גזירה שווה אחים ואחים, שזה אותו מינוח בדיוק, בשני פסוקים, שהאחים אין דנים אחים מאחיך. אומרת אמרה, למה? למה אפשר ללמוד אחים מאחיך? הרי למדנו זה במקום אחר, מה נפקא מינה? התנא דבר בשמעאל ושב הכהן ובא הכהן, זוהי שיבה, זוהי ביאה. הפסוקים האלה מדובר בבית שנראה שם נגע צרת, הכהן מזכיר אותו וחוזר אחרי שבוע ובודק אותו. פסוק הראשון כתוב ושב הכהן. נאמר שאם שב הכהן אחרי שבוע הראשון, וראה שנגע פסע בבית, פשט, כלומר, צריך לחלוץ מהקיר את האבנים שבהם יש את הנגע, הוא קלף את הטיח מסביב, לתוח את הבית בטיח חדש וכדומה. הפסוק השני כתוב ובא הכהן. דובר על נגע שלא פסע בשבוע הראשון, מזכירים אותו בשבוע נוסף, ולא נאמר שם בפירוש מדים בסוף השבוע השני. אז הברייתא לומדת שם, ושב, הוא בא, שגם המקרה זה בעצם, אם פסע בשבוע השני, חולץ בו כותב ותח וכו', כמו השבוע הראשון. אז אם אפשר ללמוד משב הוא בא, שזה לא בדיוק אותו מינוח, בכל זאת אפשר ללמוד גזירה שווה, אפשר גם כאן, אחים ואחיך, מה ההבדל? עומד מטוב. מה שלומדים ושב הוא בא זה שאין לנו מילה אחרת שדומה, אז לומדים ממשהו הכי קרוב שאפשר. אני מילה אחד אלי כמיד ידדה מילי, אין משהו אחר, אין מילים דומות ממש. אבל אם יש מינוחים דומים ממש, אז ברור שלומדים אותם לגזירה שווה. אחד אלי כמיד ידדה מילה, ומידדה מילה יפינן. אומרת הגמרא, ולילה אחווה אחווה מילות, אפשר ללמוד אחים אחים מילות, בין אחיו של אברהם, נאמר במשון אחים, דכתיב, כי אנשים אחים אנחנו, אז נלמד משם בגזירה שווה, שאדם יבם אדם, אשת אחי אביו, כלומר אם אתה מדבר על אחים אחים, נוכל ללמוד שם אנשים אחים אנחנו, ואברהם סך הכל היה הדוד שלו. אז אולי יש פה ייבום בעצם באשת אחי אביו, לא רק אחיו מהאבא. אומרת גם מסתבר עם בני יעקב, למילף. יותר מסתבר ללמוד גזירה שווה מבני יעקב. למה? משום דמופנה, המילה אחים שנאמרה אצל משפחת בני יעקב, בפסוק הזה הוא בעצם מופנה לדרשה. למה? מדהב ילדים מכתב כי היה מספיק לכתוב 12 עבדיך בני אבינו. מכם שוב בני אבינו, אנחנו מבינים שהם אחים בעצם. למה צריך לכתוב אחים? וכתיב מילה נוספת אחים שמם לאלף נויה. אפשר להסיק מכך בעצם שהמילה אחים מופנית לדרשה, לדרוש גזירה שווה. לכן עדיף לנו לדרוש גזירה שווה זו מבני יעקב, ולא ללמוד מילות. יוצא שיש לנו בעצם שני מקורות להלכה, שיבור נוהג רק באחים נאב. הדרשה של רב יהודה בשם רב, שהמילה יחדיו המיוחדים בנחלה, ודרשה של רבא בגזירה שווה, שהמילה אחים, שנלמד בעצם כמו שראינו, מבני יעקב. למה צריך את שני הדברים? מי צריך למכתב? אחים, מי צריך למכתב יחדיו? איקדב אחמן רק אחים, אבא מן הלילה פחווה אחווה מילות. היינו אומרים, טוב, אפשר ללמוד בעצם אחים גם מילות. וחיתם על לומופנה, אם תאמר שהמילה אחים שהם רק מילות בעצם לא פנויה, אי אפשר ללמוד מנה. אז לא יפנו מפנה, היינו אומרים, מה? באמת המילה הזאת לא פנויה? היא כן פנויה. מדהב לה למכתב רעים יכלו לכתוב, אנשים רעים אנחנו לגבי לוט ואברהם. למה כתוב אחים שמם לא פנויה? זה בא לדרשה. היא המילה הזאת, זה לא מילה מיותרת, אבל זה שהשתמשו במינוח מסוים דווקא אחים ולא רעים, אז זה מראה שזה פנוי לדרשה. לכן כתב רחמן יחדיו, למד אותנו המיוחדים בנחלה דווקא אחים מן האב. עכשיו לכאורה אפשר להספיק לכתוב יחדיו, המיוחדים בנחלה, היא כתב רחמן יחדיו, אבל אם לא, דמייחדי באבא ובאמא צריכה, אם לא היה כתוב יחדיו, היינו מאחים, אמרו בפרשת ייבום הכוונה, מיוחדים לגמרי, לא מספיק אחים מהאב, צריך שיהיה אחים גם מן האב וגם מהאמא. לכן לימדו לנו אחים מבני יעקב שמספיק בעצם מהאבא. אבל כבר מקשה על הנחת היסוד, מאיפה היינו לומדים שאצל ייבום רק אם זה אחים מהאבא והאמא ביחד? מאיפה לומדים את זה? ואיך רציתי? ייבום בנחלת הרחמן, הרי ייבום, התורה תלתה מצוות ייבום בנחלה, ונחלה היא מהאב, לא מהאמי, אז אין שום סברה לחשוב שהיינו מעלים על הדעת שייבום זה דווקא מהאבא וגם מהאמא. אז למה צריך גם יחתה וגם אחים? אומרת מה לא, עדיין לא היינו חושבים כך, למה? יצטרך, סל גדתך אמינה היה עולה לתלו לומר כך. הוא הולך וחידוש, הוא עצם ההיתר ביבם את אשת אחיו, שאשת אחיו זה ערווה, כמו שלמדנו בכל הפרק הראשון, מדובר בחידוש, אז כמישת ערווה גבי, כי הותר ליבם בעצם לבוא לערווה, אז היינו אומרים כך, אם האדם יח, הייתי אומר, לא הותר איסור זה, כי מדובר להתרת איסור, אלא אם מדובר על אח מאבא והאמא יחד, כלומר היינו מצמצמים את החידוש, וכיוון שיש פה חידוש רציני, היינו מצמצמים את החידוש שייבום הוא חל, או המצוות ייבום חל אך ורק כשיש אח מאבא והאמא יחד. לכן התורה צריכה ללמד אותנו אחים בגזירה שווה שלומדים מאחים מבני יעקב, שם מדובר אחים מהאב שיש מצוות ייבום אפילו באחים מן האב. אומרת הגמרא מרבון אמר רב, שומרת יבם שמתה מותר באימה. כלומר, שומרת יבם היא יבמה שנפלה ליבום, והיא ממתינה ליבום, והיבם עוד לא ייבם אותה או חלץ לה, אז אם היבמה מתה כשהיא הייתה שומרת יבם, עוד לפני שהיא קיבלה ייבום החליצה, מותר ליבם בעצם לשאת את אימא של היבמה הזאת שהיא מתה עכשיו. אנחנו לא מחשיבים את היבמה הזאת כאשתו ליבם, כשלא קרה ביניהם שום דבר, היא רק נפלה על דבלה ויבום, שאם הייתה אשתו אסור להתחתן עם הקרובות שלה, לא מותר להתחתן עם אימא. אומרת לי, טוב, עלמא כסבר, אפשר היה לומר לנו, שרבונה אומר, אין זיקה. כלומר, מה הכוונה אין זיקה? הקשר האישות, קשר הזה שבין יבם לבימתו, עצם זה שנפלה לפני היבם, אין בו כדי להחשיב את היבמה כארוסה של היבם, זה הכוונה אין זיקה. אז יש לו את הגמרא, טוב, למה הלכה? כי דברה אומר אין זיקה. למה רבונה לא אמר בפשטות, הלכה כמישהו מאין זיקה? למה צריך להגיד לנו מקרה כזה ששומר יבם שמתה מותר באימה? אומרת הגמרא, טוב, אם היה אומר רק אין זיקה, אינו מניח, ואמר האחי אב אמינא, הני מיניה בתרי. כל זה כשהיו כמה אחים, נניח שלושה אחים, לדוגמה, אחד באמת בלא ילדים, ואשתו נופל לפני שני האחים האחרים, קל וחומר זה יותר מכך. אז אינו מאין זיקה. אם סתם רבון היה בא ואין זיקה, אינו מניח, זה היה מקרה שאין זיקה. למה? מכיוון שכל אחד מהאחים יכול ליבם אותה, אין זיקה, אין משהו שהיא נחשבת ארוסה של מישהו ספציפי. כל אחד מהאחים יכול ליבם אותה. אבל בכלל אם יש רק אח אחד שיכול ליבם אותה, אולי יש זיקה. אם היה בא רבונה ואומר אין זיקה, אינו אומרים, טוב, ניקח את זה למקרה מצומצם, שיש שני אחים או יותר. אבל אם יש שיכולים ליבם אותה, אם יש רק אח אחד שיכול ליבם אותה, אז אולי פה יש זיקה, כי הוא היחיד שיכול ליבם אותה. היא נחשבת כביכול כאשתו למשהו. אז טוב, באמת אומרים, אבל אימא, אז למה שלא יגיד הלכה כדברה אומר אין זיקה אפילו בכלל? שיגיד הלכה כמישהו התנא שאומר שאין זיקה, אפילו מקשר יבם אחד. אומרת מה, אם היה אומר כך, חווה אמינא, אפילו מחיים, שמותר ליבם לשאת את אם היבמה, אפילו מחיים בחיי היבמה. נניח היא נופלת לפניו ליבום, הוא בא בעצם, ומתחתן עם האמא שלה, ואז כמובן היא אסורה ביבום, כי בעצם היא בת אשתו, והיא מותרת לנסה לשוק לכאורה, כך אפשר לעשות. כמה שמה לא, כל מה שאמרנו ששובד יבם, שמותר לחתן עם אמא, הכוונה, כלומר יבם מותר לחתן עם אמא, זה כשהיא מתה, זה מה שכתוב, שומד יבם שמתה מותר באמא, לאחר מתאין חיים, לא משום, דאסור לבטל מצוות יבמים. אם בעצם הוא בא ומתחתן עם אמא שלה, אז אין פה מצוות יבום, גמרנו, היא כבר בת אשתו, ואסור לייבם אותה, ואז אתה בעצם מבטל מצוות יבום לגמרי, ומשום שאסור לבטל מצוות יבום, זה אך ורק לאחר מתה ולא מחיים. הגמרא מקשה על רב הונא אתנן, יבמתו שמתה, מותר באחותה, למה דווקא אחותה? באחותה אם באמא לא, לכאורה אסור, אם יבמתו שמתה, אסור באמא, גם לאחר, כלומר, כמו שאסור באם אשתו, גם לאחר מות אשתו, כך גם אסור, כמו שאמרנו, באם יבמתו, גם אחרי שהיא מתה, לא כמו מה שאמר רב הונא. אומרת, לא, הוא הדין אפילו אמא, באמת מותר גם באמא של יבם, כן, אם היבמה מתה, מותר גם באמא. למה הוא דווקא אחותה? שם עיידי דתן הרישא, מכיוון שכתוב ברישא שאותה משנה, אשתו שמתה מותר באחותה, אם אשתו מתה מותר באחותה, ושם באמת הדין הוא, באחותה מותר, אבל באמא לא, דווקא לאיסור הדאורייתא, זה איסור דאורייתא, זה חמותו. התורה אסרה לבוא על חמותו, לא הגבילה את איסורה דווקא לזמן שאשתו חיה. לכן בכל מקרה זה ודאי, ברישא של המשנה דווקא מדובר על אחותו ולא על אמא, אז כבר גם בסייף הביאו דוגמה של אחותה, למרות שזה לא מקביל, למרות שגם אמא בעצם מותרת. תנא מסייפא, מותר באחותה. כל זה לפי רב הונא, שכמו שראינו, רב הונא אומר, שומרת יבם שמתה, מותר באמא. ויש חולקים, רב יהודה אמר לא, שומרת יבם שמתה, אסור באמא. אמר כסבר, לפי מה שאומר רב יהודה פה, יש זיקה. בעצם זה שהיבמה נופל לפני יבם, יש פה זיקה, קשר אישות, לכן אסור באמא. על זה שואל דגמר, כמו ששאלנו על רב הונא, ולמה, למה רב יהודה לא אמר פשוט, הלכה כדברי שאומר יש זיקה. אז זה כפי שראינינו, אם היה אומר ככה, אבינו אני מילה בחד. היינו אומרים שכל מה שאומר יש זיקה, זה רק באח אחד, שרק אח אחד יכול ליבם אותה. אבל לתראה, אם יש כמה אחים שיכולים ליבם אותה, כמו שראינו, אולי נאמר אין זיקה. עומד מה, אבל זה קשה, ואקי פליגי בתרי פליגי. הרי בפועל, כשנחלקו את הנעים, אם יש זיקה או לא, נחלקו, גם במקרה ששני ואמים, גם במקרה שיש כמה אחים שיכולים ליבם, הרי שרואים שגם מי שאומר יש זיקה, הכוונה גם שיש כמה אחים שיכולים ליבם, יש עדיין זיקה. אלי אמר רחי, אם באמת רב יהודה היה אומר ככה, ההלכה כדבר אומר יש זיקה, ולא עם הדוגמה, אבל מן המחיים היה אומר שהאיסור ליבם לשאת את אם יבימתו, נוהג רק בחיי היבמה, אבל אחר מיתה פקה לה זיקה, היינו אומרים, טוב, אחרי שמיתה, אז פקה לה זיקה, כבר הזיקה הזאת פוקעת, והיוון יכול בעצם לשאת את אימה, כמה שמלן, מכיוון שהוא רוצה למר אותנו שאפילו הוא שומד יוון, שמת אסור בימה גם אחרי מיטה, זה זיקה בכדי לא פקה, הזיקה הזו לא פוקעת בלי כלום, גם כאשר יוון המתה. כלומר, זה בדיוק כל הרעיון פה, שברגע שהיוון נופלת לפני יוון, יש פה זיקה, נחשבת אשתו לכל דבר, כמו שדם אסור באם אשתו, גם אחרי שאשתו מתה, כך גם אם זקוקתו, כלומר יוון שנפלה לפניו, אסורה גם לאחר מות הזקוקה. ופה מביאה את הגמרא, את המשנה שהבאנו לפני כן, עם ראיה, כראיה ולא כקושה, בדיוק הפוך, למה מסעי, להיבימתו שמתה מותר באחותה, דווקא באחותה היא נבל באמה, לא, כמו שראינו, אסור. אומרת, לא, הוא עדין אפילו אמה באמת, אפשר לומר שזה מותר באמה, עד את דתן הרישה שאשתו שמתה מותר באחותה, דווקא באחותה, אבל באמה לא, דאבי לאיסור דאורייתא, ברור שאסור חמותו בין מחיים בין ממיתה, אז לכן תמנה מסיפה מותר באחותה. אז הרי שאין לנו ראיה מהמשנה הזאת, לא לכאן ולא לכאן. הגענו לדף י"ח עמוד א', והגמרא ממשיכה בלהקשות על שיטת רב יהודה, כמו שהקשינו על שיטת רב הונא, אבל זה נראה בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.